ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגמרא מביאה שאחת מהשאלות ששואלים את האדם כשהוא בא לדין של מעלה, שואלים אותו, ציפית לישועה? האם ציפית שתבוא הישועה? מסביר הרב מבריסק, זאת אומרת, אין כאן חידוש, אלא פשוט הדגשה של עובדה, שבכל 13 עיקרים אין שאלה אם אני רוצה כך או לא רוצה כך, אם אני רוצה שהשם יהיה אחד או לא רוצה. אני מאמין שהשם אחד, אני מאמין שרק אותו צריך לעבוד, וכן שאר העיקרים. אבל בעניין הישועה זה לא מספיק להאמין שתהיה ישועה, ושאני ארצה את הישועה, שאני אצפה לישועה. זה שואלים את האדם, ציפית לישועה. חשבתי מאיפה זה רמוז בתורה שצריך לצפות לישועה. צריך להאמין לישועה, כי כתוב בתורה, בנביאים, שתהיה ישועה. אבל מאיפה כתוב בתורה שצריך לצפות לישועה? חשבתי מפרשת השבוע, את קורבני להחמיא לאישה יריח נכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. שתשמרו זה הרי יכול להתפרש מלשון המתנה וציפייה, כמו ואביו שמר את הדבר, שציפה שיתקיים החלום של יוסף. אז תשמרו, בזמן הבית זה מתפרש כפשוטו, צריך להקריב, אבל בזמן הזה שאי אפשר להקריב, אז תשמרו להקריב, תצפו שתוכלו להקריב לי. זה אולי מקור לציפית על ישוע. הציפית על ישוע צריך להיות לא רק בשביל טובות גשמיות, שהיום יש לנו צרות, יש מחבלים ועוד כל מיני צרות, ואנחנו מצפים שלא יהיו, ודאי שזה רצוי, אבל לא זה כל הישוע. הרמה אומר שמה שיהיה בימות המשיח זה לא רק שיהיה טובה בשפע, זה יהיה, אבל לא רק זה, אלא שנוכל לקיים את כל התורה, גם החלקים שהיום אי אפשר לקיים, כמו קורבנות, או שהיום מקיימים רק מדרבנן, כמו שמיטה, הכל יחזור להיות כדין, כדין תורה. יהיה שמיטה ויהיה יובל. ממילא מי שחושב שמימות המשיח יהיו קולות, אז להפך, המשיח יהיו חומרות, כדברים שהיום אנחנו מקילים כי הם דרבנן, ומימות המשיח נצטרך להחמיר כי הם דאורייתא. שנוכל לקיים את כל המשפטים כפי שהם. זה מה שהרמב״ם מגדיר מה זה ימות המשיח. שבימות המשיח תרבה הידיעה, יהיה שקט מהאומות, ונוכל לעסוק יותר בתורה, להתעלות יותר בתורה, נזכה יותר לקרבת אלוקים, הדבקות בקדוש ברוך הוא. מסופר על הגר"א שבשעת מותו הוא עמד למות, אז הוא בכה. אז שאלו אותו, למה הרב בוכה, עוד מעט יושב עם כל הצדיקים בגן עדן? אז הוא אמר, אבל אי אפשר לקיים מצוות אחרי המוות. כאן בעולם הזה, בעד כמה קופקות, המטבע הקטנה ברוסיה, בעד כמה קופקות אפשר לקיים מצוות ציצית. בעולם הבא, בעד כל הון שבעולם אי אפשר לקיים מצווה. זאת אומרת שהגר"א חיפש לא איך לקבל שכר, הוא חיפש איך להיות עובד השם, ועובד השם אי אפשר להיות שם. שם המקום לקבל שכר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנקבל שכר, אנחנו מתפללים על זה, שנרכב, נחיה, נראה, נירש טובה וברכה לפני מות המשיח וחיי העולם הבא. אבל המדרגה של להיות עובד אין בעולם הבא, זה רק בעולם הזה. אבל גם זו עבודת אלוקים, לקוות שיתקיים רצון השם, ורצון השם הוא שנזכה לחיי העולם הבא, בשביל זה ברא אותנו בעולם הזה, כדי להביא אותנו לחיי העולם הבא. אז מי שאוהב השם שואף שיתקיים רצון השם, לכן מותר לנו להתפלל שנזכה לחיי העולם הבא, כי זה גוף עבודת השם, להתפלל שנזכה לחיי העולם הבא. חז"ל אמרו, עד אשר יעברו ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר איני בהם חפץ. אז פירוש אחד בחז"ל, זה לא הפירוש היחידי, אבל אחד הפירושים בחז"ל, אלו ימות המשיח. אנחנו לא היינו קוראים ימות המשיח, ימות הרעה, ימות הטובה, אנחנו היינו קוראים ימות המשיח. ימים אשר בהם חפץ, אנחנו חפצים לימות המשיח. אבל מפני שצדקה לא יוכלו כבר לתת, לא יהיו עניים, כלומר לא יהודים עניים, אולי יהיו גויים עניים, אבל יהודים עניים לא יהיו, אז לא יהיה כבר מצוות צדקה, זה כבר כמו ההבנה שהגרה, מבחינה זו זה ימים השם בהם חפץ. יכול להיות שזה לא רק שאלה של הצדקה, שלא תהיה מות המשיח, אלא גם שלא יהיו הניסיונות של הבחירה כל כך גדולים. היום יש ניסיונות לאדם להיות צדיק או חס ושלום ההפך. ומות המשיח תהיה ארץ מלאה דעת אלוקים. אז כולם ירצו להיות טובים, תהיה להם רוח הקודש. אז מילא נרצה, אז גם אין כל כך הרבה שכר על עבודת השם. אז לכאורה זאת הייתה הרי עצת הנחש, שהנחש טען לאדם וחווה, טען לחווה, שכדאי לכם לאכול מעץ הדעת שתהיה לכם בחירה בין טוב לרע, אז תהיה יותר עבודת השם. אנחנו לא רוצים להזדהות חלילה עם הנחש. אפשר לומר שבדיעבד, אחרי שאכלנו מעץ הדעת, צריך את זה. אבל אני חושב שעצת הנחש הייתה שלא שתהיו וייתם כאלוקים, לא שתתפתלו כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להתפתל כלפי הקדוש ברוך הוא, שנשאף לבטל את עצמנו כלפי הקדוש ברוך הוא, לא שנשאף להיות כמו הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. להפך, להתבטל, וזה ההפך מעצת הנחש. להגיע למצב שבן אדם לא ירגיש את הרצון שלו נגד הקדוש ברוך הוא. כמו שהמשנה אומרת, עשה רצונו כרצונך, בטל רצונך בני רצונו, שלא ירגיש שיש לי רצון נפרד. הקשבו רוצה כך ואני רוצה אחרת. הקשבו הוא מתנגד לדבר פלני ואני לא כל כך מתנגד, אלא להפך, להתפתל כלפי הקשבו הוא, לשאוף וייתם כאלוקים, אבל במובן לא של הנחש, במובן שהרצון שלנו להתפתל לרצון השם, וצלצן יהיה יותר ויותר קרובים לקדוש ברוך הוא. כשחז"ל אומרים שמשה ואהרון היו יותר ענבים אפילו מהאבות הקדושים, אמרו ואנחנו מה? מה פרש ואנחנו מה? שאין לנו רצון עצמי. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה מה שאנחנו רוצים, אין לנו בכלל רצון עצמי. וגם אברהם היה ענב גדול, אמר שהוא כמו עפר ואפר, אבל להם אני עוד יודע, אין להם בכלל רצון עצמי, רק רצון השם, זה לבד, זו הדרגה שצריך לשאוף אליה. אבל אמרו שכל הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מהירה. משה רבינו נתנבא באספקלריה מהירה. כולם רואים דרך כוחות הנפש שלהם. כשאור עובר דרך זכוכית אדומה, אז הוא אדום. כשאור עובר דרך זכוכית ירוקה, אז הוא ירוק. אז כל הנביאים קיבלו את הנבואה דרך כוחות הנפש שלהם. לכן סגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כי כששני בני אדם רואים אותו מראה, כל אחד מפרש אותו לפי כוחות הנפש שלו. ישאלו בני אדם מה הם רואים כאן בהיכל הזה. אז אחד יאמר שרואה כאן בחורים יושבים ושומעים דברי תורה, ואחד יאמר שרואה כאן רמקולים ועוד כל מיני דברים. זה אותו דבר, אותו אולם, אבל כל אחד יתאר אותו מנקודת ראות שונה. כל אחד מתאר לפי כוחות הנפש שלו. משה רבנו מקבל את התורה כי הספקלריה שלו מהירה לגמרי, הוא לא יכניס לשם שום דבר מכוחות הנפש שלו, רק רצון השם, אין שום דבר אחר בתורה, רק רצון השם, לכן הוא יכול לקבל את התורה. כמובן אנחנו מקבלים גם שאר הנבואות, אבל בכל זאת התורה, כדי שבתורה לא יהיו ספקות, כדי שאף אחד לא יוכל למה שהקדוש ברוך הוא אמר לא תבשל גדי בחלב, רק משה אמר בחלב או משהו כזה. משה מקבל נבואה ברורה בלי שום ספקות, בלי שום משל. כל הנביאים מתנבאים במשל ובחידות, ומשה רבינו במראה ולא בחידות, כדי שהתורה תהיה ברורה בלי שום ספקות. מה שמשה אמר ככה הקדוש ברוך הוא אמר ולא אחרת. חז"ל אמרו שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם קם, ומי זה בלעם? אז חס ושלום, כולם שואלים את המשה, איך אפשר להשוות את בלעם, התמי שבתמיים, ומשה שהוא קודש קודשים, מה פרש שבלעם הוא כמו משה רבנו? אז כמדומני הרב שך מסביר, שמשה מקבל נבואה ברורה, כמו שהשם אומר לארון, ומרימים, ין ויחם, השם במראה אליו את ודע בחלום הדבר בו, לא חיל עבדי משה, בכל ביתי נאמן, ופה אל פי הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, אין לו חידות, הוא רואה מראה ברור. שאר הנביאים מקבלים חידות ומתרגמים אותם לפי כוחות הנפש שלהם. בלעם הוא כל כך, הנפש שלו כל כך שחורה, שאם יראו לו בחידות אז ברכה לא תצא מזה. לפי כוחות הנפש שלו הוא לא מסוגל לתת ברכה לישראל. אז לכן הוא נותנים לו, וישם השם דבר בפי בלעם, והם אשוב אל בלק מוחות לדבר דברים ברורים. קום בלק ושמע, כי אחרת לא תצא ברכה מפיו. אי אפשר לתת לו לפי כוחות הנפש שלו. זה הכוונה שבישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. לא בני המעלה של בלעם, אלא בני החיסרון של בלעם, שהוא מקבל נבואה ברורה כמו משה להבדיל. אם ייתנו לו לפי כוחות הנפש שלו, הברכה לא תצא משם. אפילו ככה זה אמרו שהברכות של בלעם נהפכו לקללות, חוץ ממה טוב הוא הולך יעקב. מפני שהוא הכניס את כוחות הנפש שלו, זה היה מנסה לפחות שם דברים ברורים בפיו, ומה ידבר. התורה מסיימת הרי בשבחו של משה, ולקם נביא עוד בישראל כמשה, שם פנים אל פנים לכל האותות והמופתים, כל זה יפה מאוד. בסוף התורה כותבת, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בשבח הזה של משה מסיימת התורה. אומרים חז"ל, מה זה המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל? זה שהוא שבר את הלוחות, כמו שכתוב, ואשברם לעיניכם, זה מה שעשה לעיני כל ישראל. אז למה זה שבח כל כך גדול למשה רבנו? שהוציא אותנו ממצרים, קיבל את הלוחות מיד הקדוש ברוך הוא, זה לכאורה שבחים יותר גדולים. גם השבח שהתורה בוחרת לציין בו את שבחיו של משה, דווקא בזה ששבר את הלוחות. זה הרי אחד הרגעים הכי עצובים בחיים של משה, אולי הרגע הכי עצוב של משה, כשהוא שובר את הלוחות. גם דווקא בזה בוחרת התורה לסיים את השבחים של משה. אבל מפני הדבר הזה שמשה הוא כל כך אספקלריה המהירה, הוא כל כך דבוק ברצון השם, אז גם כשהוא לכאורה עושה ההפך ממה שהשם שלח אותו, הוא עושה את רצון השם. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת, שהשם נתן לו לוחות להביא אותם לעם ישראל, ובכל זאת משה לוקח ושובר את הלוחות. הוא כאן לכאורה עושה ממש ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. ובכל זאת, אם שמע התורה של משה עם האספקלריה האמירה שלו, הוא מבין שזה מה שצריך לעשות ברגע הזה. צריך לשבור את הלוחות, והקדוש ברוך הוא מודיע לו, יישר כוחך ששיברת. זה הגדלות של משה, שגם לפי מראית העין הוא עושה הפך מרצון השם, באמת עושה את רצון השם. השם אומר, תביא לישראל את הלוחות, ומשה מחליט, לא, זה במצב הזה אי אפשר להביא לישראל את הלוחות. זו הגדלות של משה, לדעת את רצון השם, גם מה שלא נאמר לו. כמובן שלא שייך להיות כמו משה, אבל שייך להשתדל להיות דומים למשה עד כמה שפה. להשתדל להכניע את דעתנו לרצון השם, לבטל את דעתנו את דעת עליון. זה הציפייה שלנו ללמוד המשיח, ובינתיים בעולם הזה גם צריך לעבוד את זה. גם אם עוד אין משיח, צריך באדם להשתדל שלא יהיו לו רצונות מנוגדים לרצון השם, אלא שרצון השם יעשה רצונו כרצונך, שיהיה לי הרצון של השם. זה הצרה ביצרה. חובת הלבבות אומר, דע אחי כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך הנמסך בכוחות נפשך, לבש לך לבוש הידידות והדעה די האהבה לך. הוא השונא הגדול, הוא רק מתחפש לאוהב. אני אומר שהוא יותר משונא אחר שמתחפש לאוהב. אם למשל היינו שולחים מרגל לסוריה, אל אסד, אז הוא היה משתדל להיראות כידיד של אסד כדי להוציא ממנו כל מיני יסודות שצריך. אבל הוא בשום אופן לא יוכל לשכנע את אסד שהוא אסד. אני זה אני ואסד זה אסד. לעומת זה, השונא הזה משכנע אותך שהוא זה אתה. שמה שהוא רוצה זה מה שאתה רוצה. אתה מרגיש רצון בדברים ש... ישראל יצר שלך רוצה, ואתה צריך להבין שזה השונא הגדול, שזה לא אתה, שזה שונא זר שנכנס לגוף שלך ועצת הנחש שתרצה מה שהשם לא רוצה. ואיפה שתגיד שמה שיצר טוב רוצה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שזה מה שבאמת אתה רוצה, זה הרצון האמיתי שלך. כבר דיברנו פעם על זה שיצאנו ממצרים, היינו במצרים עבדים, היום אנחנו בני חורין. מה פעם בני חורין? היום עבדי השם, אז למה אנחנו בני חורין? אבל אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבד חופשי. שמי זה מי שחופשי באמת? לא מה שהיום קוראים חופשי, אלא מי שבאמת חופשי. זה מי שעושה מה שהוא רוצה. ומה שהנשמה שלנו רוצה באמת זה לעשות רצון השם, והנשמה שלנו חוצבה מתחת כיסא הכבוד, והשאיפה שלה לחזור מתחת כיסא הכבוד, היא רוצה באמת את רצון השם, אלא מה, יש האויב הנמסך בכוחות נפשנו, שחובת הרדמה, יצרה מפתחה אותך לחשוב שאתה רוצה משהו אחר, וזה לא אתה, האתה שלך אמיתי, הוא רוצה את רצון השם. הרי הרמב״ם אומר שלכן מועילה כפייה בגט, מי שחייב חס ושלום בטל גט לאשתו, כופין אותו עד שאמר רוצה אני. למה זה מועיל? הוא לא רוצה לקבל מכות, אבל לא רוצה לתת גט. הרמב״ם זה שבאמת הוא רוצה, שיצא רע אונס אותו לא לרצות, אז אני כופה אותו לרצות מה שבאמת הוא רוצה. ואפשר דרך זה ניתון שזו התשובה למודה הרבה לא ראיתה שישראל טענו בימי המן שקיבלנו את התורה באונס, אבל זה לא אונס, כי זה הרצון האמיתי שלנו להיות דבוקים בהשם, לקבל תורה ומצוות, לעשות רצון השם. אז לכן הטענת מודה הרבה לא ראיתה היא לא טענה, כי השם כפה אותנו לקבל את מה שאנחנו רוצים באמת לקבל, מה שאנחנו רוצים לעשות, מה שהנשמה שלנו שואפת לעשות, זה הרצון האמיתי שלנו. אז זה נזכה בימות המשיח, שנהיה פטורים קצת מהיצר, נוכל לגלות את השאיפה האמיתית של עצמנו לקרבת אלוקים, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחת, אז אנחנו צריכים להגיד שזה כיום חסר לנו, אותה קרבת אלוקים שהייתה לנו בזמן הבית, הנבואה במלכות בית אביד. לא כל המלכים מבית אביד היו צדיקים, אבל חלק גדול מהם כן היו צדיקים, בעיקר דוד בעצמו כמובן. המלכות בית דוד היא חסרה לנו, הסנהדרין הגדולה שיושבת לשכת הגזית היא חסרה לנו, להיות, אז מי שמתאבל על זה שחסרה לו קרבת אלוקים, הוא משתדל להיות קרוב לאלוקים, משתדל להבין דעת אלוקים בכל כוחו, אבל מתאבל על זה שזה חסר בעקבות החורמן, אז זוכה ורואה בשמחתה במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.